פסוק כ"ב, עדיין הפסוק האחרון לא עסקנו בו כראוי. חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא. מעניין שלפני כן דובר על האלילים. פרק ב', פסוק כ"ב. חידלו, מה? לפני כן דיברנו, האמת היא שדיברנו באופן מעורב, גם על גאוות האדם וגם על עבודת אלילים. והשאלה היא, מהו המקור למה? לכאורה עבודת אלילים, אדם אומר שהוא נכנע לפני האלים, אז למה להגיד שיש לו גאווה? אבל יש בתוך עבודת האלילים מרכיב סמוי של גאווה, זה הטענה שיש לאדם יכולת להגדיר את האלוהות, להגיד מי הוא אלוהה ומי לא. אמרתם שם? בתורת ישראל, לעומת זה, האלוה הוא למעלה מכל מחשבה, לא ניתן להגדרה, ולכן הוא גם לא חלק מהבריאה. עובדי האלילים, ברגע שהם מחליטים שכוח פלוני או אלמוני הוא האל, הם בזה ביטאו איזושהי גאווה של האדם, כפי שלמשל התבאר היטב בספר הוודה, בריג וודה, ששם נאמר שהאלים נוצרו על ידי קורבנותיהם של בני אדם. שימו לב לביטוי, זאת אומרת, האדם מקריב קורבנות וזה יוצר את האלוהות. ולכן, אחרי שורה של פסוקים שיש בהם צד של האדרת האדם, כלומר, שדיבורים על גאוות האדם, ופסוקים שמדברים על האלילים, בסופו של דבר, החתימה של הדיון הוא שהכל מתחיל מגאוות האדם. חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא. כן? כלומר, מה זה הביטוי הזה, אשר נשמה באפו? שאין לו כוח. מה? שאין לו כוח אלא כל זמן שהוא נושם. זאת אומרת שהאדם בסופו של דבר כלום, כן? כי הרי כל זמן שנשמה באפו הוא חי. המילה נשמה בתנ"ך משמעותה
נשימה.
כשאומרים בתנ"ך נשמה, מתכוונים לנשימה. פסוק א' של פרק ג', כי הנה האדון השם צבאות. עכשיו השאלה היא, האם הפרק הזה הוא המשך של הפרק הקודם? התשובה היא לא. שימו לב שיש גם בתנכים המדויקים, יש כאן פרשה, כלומר רווח ריק, נכון? זה בא לומר שהנבואות האלה יכול להיות שהם נאמרו לא בסמוך אחת לשנייה, רק הם סודרו אחת ליד השנייה. בסדר? טוב. כי הנה האדון השם צבאות מסיר מירושלים ומיהודה משען ומשענה, כל משען לחם וכל משען מים, גיבור ואיש מלחמה, שופט ונביא וקוסם וזקן, שר חמישים ונסופנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש, ונתתי נערים שריהם ותעלולים ימשלו בם. איפה זה קרה? אם אנחנו מסתכלים על המלכים, בדרך כלל המלכים הולכים בגיל 20 ומשהו. אבל המלכים האחרונים היו ממש נערים, בני 17, 19, כן, צדקיהו, יחוניה, כל החבר'ה האלה, כן, הם היו מלכים שמלכו רק בקושי יצאו מהסניף ונהיו מלכים. כן, וזה דבר גרוע, כמו שכתוב, אי לך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יאכלו. זאת אומרת, יש אצל הנערים התעסקות בשטויות בעולם, פחות שיקול דעת, ולכן הכללה היא שנערים עולים לשלטון. בסדר, כן? שאול, נו. ובאיזה גיל? גיל שמה פתאום גיל שלוש? כתוב בן שנה שאול במולכו. ושתי שנים מלך. נכון. נו, אז מה? אז זה לא דעה, זה כתוב. אז זאת אומרת, אם ככה, זה כבר לא כיפשוטו. אז גמרנו. זה כבר לא כיפשוטו. הלאה. איך זה כן? צריך לפרש את זה שם. כן. מה זה משען? דבר שנשענים עליו. כן? כלומר, מה שהנביא מדבר עליו זה העברת ההנהגה. עכשיו, ההנהגה יכולה להיות טובה כשיש נביא, שופט, איש מלחמה, ואפילו קוסם. כלומר, הקוסם זה, אמנם התורה אוסרת, אבל זה גם בעל סמכות. זה אדם שחושב בכל זאת משהו. כן? מה שאין כן, הנערים הם לא חושבים. כמו שמצאנו אצל רחבעם, שהוא קיבל עצה מן הנערים שהוא גדל איתם. אז הוא עשה שטויות. בסדר? ונתתי נערים שריהם. ותעלולים משלובה. מה זה תעלולים? כלומר, אנשים שמחפשים משחקים. וניגש העם איש באיש ואיש ברעהו. ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. זאת אומרת שהנפילה של המדינה מתחילה קודם כל מהסתאבות פנימית. כי יתפוס איש באחיו בית אביו. סמלה עליך, קצין תהיה לנו. והמכשלה הזאת תחת ידיך. יישא ביום ההוא למור, לא יהיה חובש, ובביתי אין לחם ואין סמלה, לא תשימוני כצנעם. כלומר, ימנו אנשים שאין להם יכולת להנהיג, והם בעצמם לא ירצו בתפקידים, כי חשלה ירושלים ויהודה נפל, כי לשונה ומעליליהם אל השם, למרות עיני כבודו. מה? מי מבקר המדינה? ישעיהו? בוודאי. בשביל מה יש נביאים? בשביל להגיד לך להניח תפילין? או בשביל לטפל במדינה? לא יודע שאלה. כן, ישעיהו הנביא היה הבן של אמוץ, נכון? חזן ישעיהו, בן אמוץ. אמרו רבותינו, אמוץ ואמציה, מה אחים היו. זאת אומרת שישעיהו הוא הבן דוד של המלך. הוא שייך לאנשים שעוסקים בהנהגת המדינה. בשביל זה יש נביאים. אין? אם לא, אז בשביל מה יש נביאים? זה ספרי מוסר, אני יכול לקרוא לבד. בסדר? הכרת, אבל זה אחד הדברים בין שאנחנו לא התרגלנו אליהם. מה? זה אותו הדבר. כן. אם תמשיכו ככה, כן, אז בסוף החברה תתפרק. כי אם אין אידיאל, אז כל אחד חושב על עצמו. חברה שיש לה אידיאל, היא מסתדרת מסביב לאידיאל. יש לה איזשהו מרקם, איזושהי אורגניות. ואילו כאן, זאת חברה חסרת אידיאלים. אז כל אחד חושב על טובת עצמו. סך הכל לא מדובר פה על עבירות חמורות, מדובר על הסתאבות של המרקם החברתי. למה? כי הם איבדו את האידיאל, כן? זה מה שכתוב כאן פסוק ח', כי חשלה ירושלים ויהודה נפל, כי לשונם ומעל אליהם אל השם, למרות עיני כבודו. בסדר? טוב. הכרת פניהם ענתה בם, וחטאתם כסדום יגידו, לא חיחדו. אוי לנפשם, כי גמלו להם רע. מה זה הכרת ביניהם? מה אתה רוצה?
שהוא מדבר, לא אומר שהוא הגדרה למה שהם עשו, כסדום, מה שהיה כסדום, כי למעשה הוא בינתיים לא אמר כלום, על מה הבעיה? על מה הוא אומר, הנהגה לא בסדר בהתחלה, אבל עכשיו איך הוא מגיע?
קודם כל, זה לא פעם ראשונה שהוא אומר כסדום. נכון? פרק הראשון, נכון? לולי השם צבאות הותיר לנו שריד, כמעט כי סדום היינו לעמורה דמינו, שימעו דבר השם כציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה, למה לי רוב זבחיכם. כלומר, יש איזה מוטיב כזה שחוזר אצל ישעיהו על סדום. החטא של סדום היה כפול. החטא העיקרי היה שהם לא נתנו צדקה, נכון? כלומר, אגואיזם חברתי. לכן אומר כי סדום. היה גם עוד חטא אחר בתחום העריות, אבל זה לא נראה שזאת הייתה הבעיה בימי ישעיהו. בסדר? אז אומר, הכרת פניהם ענתה בם. וחטאתם, כי סדום, הגידו לא חיחדו. כלומר, זה הכל גלוי. כן? אוי לנפשם, כי גמלו להם רע. כלומר, הנפש היא המקור של הרע. הכל מובן, מה? לא. לא כתוב פיחדו, כתוב חיחדו. לחחד זה הכוונה להכחיש. בסדר? להכחיש. כן, אתה יודע. כן, אתה לא שואל. כן. כן, ברור.
במשטר מלוכני, מי שאחראי על פתאום זה לא המילה, זה משפחת המלוכה. ישעיהו קונה את הנבואה וכל הביקורת רק למשפחת
מלוכה. לא, לא, לא. הוא אומר שבירושלים יש מנהיגות. אז יש המלך, יש משפחתו, יש השופטים, הזקנים, הקוסמים, יש הרבה אנשים. כלומר, זאת הרי עיר הבירה. בעיר הבירה, קוסמופוליטית מאוד, יש שם כל מיני מנהיגויות. משטר מלוכני הוא לא דיקטטורי. משטר מלוכני הוא ארגון שפועל כמו כל חברה בצורה אוליגרכית. זאת אומרת, יש איזו קבוצה של נכבדים שהם בעצם מנהלים את העניינים. אתה רואה שהמלך מחליט לבדו? אלא כולם יש להם מילה. לשופטים יש מילה, לכהנים יש מילה, לנביאים יש מילה. תראה? מה אם לא תחיה כל נשמה? זה גם נשימה? בוודאי. כלומר, לא תשאיר בחיים כל מה שנושם. זה הכוונה. כן. ברור.
כל מה שזז.
כן. ברור. אז כיוון שלא שאלתם שום שאלה, סימן שאתם מבינים את כל המילים. מה פירוש? בנימין, מה זה הכרת פניהם ענתה בם? בפסוק ת'. אז לכן אני ידעתי שלא הבנת. וחזרתי על זה בערך 6 פעמים כדי לבדוק אם אתה תשאל. הכרה של משהו, ענתה. מה זה ענתה? ענתה בם, הכוונה מעידה בהם. איך שהם נראים זה מעיד נגדם. כמו שאומר, לא תענה ברעך את שקר. זאת אומרת, יש עדות על מה שקורה בפנים באיך שהפנים שלהם נראים. אז זה לא פשוט. לפעמים יש אנשים עם רגישות גבוהה, הם יכולים להסתכל על הפנים של מישהו ולדעת מה קורה בתוכו. ויש כאלה שלא יודעים. אבל הנביא הוא אחד כזה שהכרת פניהם ענתה בם. היה הרב צבי יהודה קוק בתפילת ערבית, לפני תפילת ערבית של יום העצמאות. היה רואה שיש חלק מן הבחורים שלא התגלחו. למרות שזה היה יום העצמאות. אין? צריך לכבוד החג. לראות יפה. אמר עליהם הרב צבי יהודה, הכרת פניהם ענתה בם. כן. כן. ובעצמו לא התגלח ליום העצמאות. זאת אומרת שאתה מאשים אותו באי התאמה לדברי עצמו. זה מה שאתה אומר עליו. בוקר טוב הרב. כי לשונם הוא מעלה להם אל השם למרות עיני כבודו. מה הכוונה? האם הכוונה שהעם מדברים ופועלים נגד השם? תודה. לא. לשונם הוא מעלה להם אל השם. הכוונה שהם מתפללים, אומרים כל מיני דברים, אבל זה צחוק. כי מתכוונים למרות עיני כבודו. בסדר? טוב. מכיוון שאני בערך אמרתי 6 פעמים את הפסוק, אז אני אשאל, מה פירוש למרות עיני כבודו? לא. מה זה למרות? לא, זה בעברית מודרנית. בעברית שאתה אומר, למרות זאת הכוונה, עם כל זה. כן, אבל זאת לא המשמעות של המילה הזאת בתנ"ך. לא, בכלל לא. להמרות, יפה. להמרות, כדי להפר את דבריו. למרות כמו להמרות, בן סורר ומורה. מובן? לכן, טוב עשה השואל, אליעם היקר, פה בזה, שהוא ראה שיש מילה שהוא לא מבין, שקראנו אותה פעמים רבות, והוא ראה לנכון לשאול. ולא סתם להעביר את השיעור בישיבה נחמדה על כיסא כשהרב יורק דם כדי לקרוא את התנ"ך. טוב. מה? זה תוכחה. זה תוכחה. כן, יש תשובה של מהרית צהלון, מגדולי חכמי צפת בזמן מרן בית יוסף, שכותב שהתפקיד העיקרי של הרב בקהילה שלו זה התוכחה. אז אם הרב תפקידו להוכיח, קל וחומר הנביא. נכון, זה באמת אתה צודק, שהנביאים בעצם נכשלו. כן, אנחנו רואים שלמרות כל הדברים הנשגבים שהם אמרו, בסופו של דבר זה לא עזר. אבל, איך אומרים, בלי לנסות, אי אפשר לדעת. אז הם ניסו. ניסו הנביאים, כל הכבוד להם. נכון, זה... לא, לא. לא, מה שאומר הרב קוק, חכם עדיף מנביא, שהנביא יעיל יותר מהחכם, החכם עדיף, יעיל יותר מהנביא, בגלל שהוא לא עוסק בתוכחה, אלא הוא מונע את היצר הרע עוד לפני שהוא יתפתח. יכול להיות חכם שייתן ביקורת, אז הוא עושה את זה כנביא. כן, אבל התפקיד של החכמים היה לקבוע כל מיני הלכות. וריבוי ההלכות מונע את ההתפתחות של הרע בנפש האדם. כן, ברור, כן. בוודאי, נבואה שנצרכה לדורות, נכתבה. שלא נצרכה לדורות, לא נכתבה. זה לא אומר שבשעת אמירתה היא הייתה מכוונת לדורות. הנביא דיבר על בני דורו, אבל הוא דיבר כל כך יפה, כל כך מתאים, שזה מתאים להרבה דורות.
הביאו בספר את אותם דברים.
כן, הביאו בספר את אותן נבואות שנאמרו לשעתן, בגלל שיש להם השלכה לדורות. זה אחד התפקידים של הנבואה. כן, להיות כלב השמירה של המלוכה. זה לא התפקיד היחיד, אבל זה אחד מהם. לפחות אצל ישעיהו זה מאוד בולט. כן. בוודאי. לא הבנתי, אתה אומר שביקורת זה אף פעם לא עוזר? כבוד רב הוא לי לחלוק על כבודו. כן, כן. כבוד הוא לי לחלוק על כבודו. כי אף על פי שנותני הביקורות מתוסכלים, כי הם תמיד רואים שמה שהם אומרים לא נשמע, אבל הם אינם רואים את הדברים לטווח ארוך יותר. בטווח ארוך יותר ביקורות עוזרות. כן? והראיה. שבמשך אלפי שנים דברים השתנו. מעשה ביהודי אחד שאמר לרב קוק, תוך כדי שמלכו ברחוב יפו, שהמצב היום גרוע יותר מאשר בימי התנ"ך. מצב פה בפלסטינה גרוע יותר. ואז הלכו והתקרבו הרב קוק ואותו אדם לאזור שער יפו, ומשער יפו אפשר לראות את גיא בן הינום, איפה שהיום הסינמטק. אמר לו הרב קוק, אתה רואה שמה במקום הזה לפני 3,000 שנה היו שורפים ילדים. היום לא עושים את זה. אז בכל זאת, משהו... משהו זז. משהו זז, כן. טוב. מה? למה? אז אתה רואה שזה עובד? לא, זה מצוין. זה אומר שתוך כמה אלפי שנים גומרים את הסיפור. למשל, תראה, היה יהודי, אדם אחד בשם אברהם, בן תרח. הוא התחיל תוכנית לבד. הוא אמר, אני עובד עכשיו על 4,000 שנה קדימה. בסדר? Fair enough. אם אתה יודע מה שאתה רוצה, וכל השאר עכשיו זה כמה זמן זה ייקח. הוא עשה חשבון שזה ייקח בערך 4,000 שנה. בסדר. לא. ברגע שאתה יודע שזה יהיה, זה יהיה. כן. אז איפה היינו? אמרו, צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו. טוב, זה נשמע כמו משפטים של ספר משלי. נכון? מה?
לא, כשהצדיק אומר, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם. מעלליהם זה לא יותר, מה שאנחנו אומרים, זה יותר
תעלולים. אתה אומר שמעלל זה ביטוי שלילי. נכון. ואילו היה צריך לקרוא, אני יודע, פרי מעשיהם או משהו כזה. נכון. וזה, אם תשים לב, זה כאילו לשון נופל על לשון, על הביקורת שהוא נתן. נכון? הרי הוא אמר, תעלולים משלו בם, וגם בפסוק ח' הוא אמר, כי לשונם הוא מעלליהם אל השם למרות עיני כבודו. אז לכן, הישעיהו מביא בכוונה איזה ביטוי דומה לגבי הצדיק. יכול להיות שהוא צריך לדבר על הצדיק בפני עצמו, הוא לא משתמש בביטוי הזה. אבל בסופו של דבר, גם הצדיק, המעשים שלו זה מעללים, במובן של שעשוע. יש שעשוע של הצדיק. כן, כמו למען תספר את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בה. כן, ברור. כן, ברור. כן. בכלל, אתה רואה גם בפסוק י"ב, עמי נוגסיו מעולל ונשים משלובו, עמי מאשריך מתאים בדרך חותיך בילאו. כלומר, יש כדרכו של ישעיהו להשתמש באותו שורש באופנים שונים באותו הפרק. כן. שלום לרב, מה פירוש חכם חרשים ונבון בלחש? ואיזה סוג הנהגה הם נושאים? חכם חרשים ונבון בלחש, לפי חז"ל, מדובר בחכמי הסנהדרין. כן, בעלי סוד. שלום כבוד הרב, נקדיש השיעור לרפואת האחים מיכאל שלמה ויצחק איזיק בני מיכל, ישלח להם השם רפואה שלמה, זקוקים להרבה רחמי שמיים. השיעור מוקדש לרפואתם. בוקר טוב לרב היקר ולתלמידים. כבוד הרב, למה הנביאים מדברים בלשון מליצה ושיר? למה? השאלה היא למה? מה? זה הסלנג של אז. הלוואי, הלוואי אל כולנו סלנג כזה, מה? הרבה נביאים מדברים בלשון מליצה ושיר. גם אתה רואה, ישעיהו זה נשפך לכל הכיוונים, כן? זה ליריקה בלי סוף, לא רק משחקי מילים. אתה רואה שהבן אדם יודע לדבר, כן? כן, כן, נכתוב. יש, השאלה האם זה מעלה או שזה חיסרון? התשובה היא שזה חיסרון. כן, אני אסביר. אני אסביר. מתי לראשונה אתם רואים בתנ"ך הופעת סגנון שירי? אתה אומר, האזינו, שירת הים. למח. כן, אז מה נבחר? למח, נכון? כתוב, ויומר למח לנשיו, עדה וצילה שמען קולי, נשה למח האזנה אמרתי, כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי, כי שבעתיים יוקם קין ולמח 77. זה סגנון שירי. כן, לראשונה אנחנו שומעים בתורה מישהו שמדבר בסגנון שירי. על רצח, יפה. למה? מכיוון שהוא איננו יכול להתמודד עם המעשים שלו, אז הוא עובר לשפת השירה. הליריקה באה לחפות. וכל זמן שדבר נתון למידת הדין, אז הוא מופיע בסגנון שירי. כן, הזוהר אומר, רננה בלוואה. כפה שיש רננה, שירה, זה שייך ללווים, והלווים הם מצד מידת הדין. דבר, יש איזה דברים שהם כל כך אילאיים, שאינני יכול לבטא אותם בעולם הזה. זה מידת הדין. ולכן אומרת דבורה, עורי, עורי, דבורה, עורי, עורי, דברי, שיר. כלומר, להפוך את השיר לדיבור. כשהשיר הופך לדיבור, אז זה מידת הרחמים. לכן גם התפקיד שלה היה דבורה, מי שיודעת להפוך את הדברים לדיבור. כלומר, עכשיו, הנביאים, הם רואים את הדברים בגדול. כיוון שהם רואים את הדברים בגדול, הם מדברים בשפת השירה. כי זה השפה של העולם העליון. אבל זה עצמו מורה על איזה קושי להוריד את הדברים למציאות. בסדר? הם לא הצליחו, אומר הרב קוק, הם לא ירדו לפרטים. כן? כלומר, בא ישעיהו אומר, כה אמר השם, אתם לא בסדר. אומרים העם, נכון, אנחנו לא בסדר, אבל איך הגענו לזה? אתה יודעת לחנך אותנו? שלא נגיע לזה? כן? מה?
יש ביקורת כזו?
ודאי שיש ביקורת כזו. זה הביטוי המפורסם, חכם, עדיף מנביא.
כן? איך
יונה הצליח? יונה עשה רושם, כן? הרי כתוב, גויים קרובי תשובה הם. כן? הרי איך להבדיל, להבדיל מיליון הבדלות, איך הנצרות התפשטה? באו כמה יהודים שלא הצליחו בשכונה, אז הם הלכו לחפש אנשים תמימים. הלכו לאיזשהו מקום, אצל כמה ברברים, באים עם סמלה ועם איזה חפץ ביד כזה, איזה משחק כזה, ועושים, מדברים בהרבה פתוס, ואז כולם נכנעים ומשתחווים, זורקים את הפסל, שמים את הצלב. כן? הללויה. זה רגשי כזה. כן, בדיוק, כן. והוא, כולם בוכים, כולם מתרגשים, ופה ושם וזה. עם ישראל הוא לא כזה. עם ישראל עם קשה עורף. מה זה קשה עורף? אומר המהר"ל, יש להם שכל. הם לא אוכלים לוקשים. אתה בא ואומר לי שצריך לעשות ככה וככה. תביא הוכחות. מה זה? קשה עורף, רוצים לבדוק. כן. עם יונה זה הצליח חלקי, תראה, סך הכל הם עשו שם. בסוף. נכון. הרב, אוי לנפשם כי גמלו להם רע. למי גומלים רע? או שמה הכוונה שהגמול לנפש הינו רעה? תודה. אינני בטוח שאני מבין את שאלתך. ייתכן שאתה מבין את המילה לגמול במובן של דבר חיובי. המילה לגמול זה לאו דווקא חיובי. אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. אין? מה זה? המן. כן, כלומר, זאת אומרת, המילה גמול היא גם לרעה וגם לטובה. אבל הכוונה הם גמלו להם, הכוונה לעצמם רע. כן? זה המשמעות. כן. כן. נו. לא, זה יוצר של שבת זכור אצל האשכנזים, מה שאתה אומר עכשיו.
כן, אבל נשמע לי, לא, המשחק הזה של המילים במצבים כאלה של...
לא, הסגנון גם מושך. אנשים אוהבים שירה. כלומר, ישעיהו אולי מדבר ככה, אלמלא שיש לו קהל שמוכן לשמוע. יש גם וגם.
נתן אלתרמן היה נותן ביקורת ושירה.
נכון.
על הטלח בפרקס מועד.
אה כן, לא ידעתי.
מה?
יש מה שנקרא שירת מחאה. יש גם שירת מחאה. כן, בוב דילן, ג'ון בז. יש כל מיני. כן. איך קוראים לו? אביב גפן. מה? נחמדים, לא תמיד, לא תמיד, לא תמיד. אנחנו הילדים של 73, כן? זה לא בדיוק שירים נחמדים. הבטחתם יונה. מה אתה אומר?
לא,
כן, לא נחמד, כן, אז מצאנו, בכל חברה מתוקנת, יש גם אנשים שזה הסגנון שלהם. עכשיו, קל וחומר בנבואה, שזה ברוח הקודש, שזה בא מתוך הכרה עליונה של העולם כפי שראוי שיהיה, והסתירה הבלתי נסבלת בין האידאה לבין המציאות. מה? נו, אז מה אתה רוצה?
אתה רואה את מה שבוער
בשביל. נו, ולישעיהו לא בוער?
לא יודע, אני...
הוא יותר אריסטוקרטי, אתה אומר. כן, אבל יש הבדל. אני אגיד לך, לא, ההבדל הוא שבימי ישעיהו עדיין המצב לא יידרדר כל כך. זאת אומרת, ישעיהו, לפי מה שהסברנו כמה פעמים, הוא רואה את ההתחלה של התהליך. כן, בימי עמוס זה כבר מתחיל להיות גרוע. בימי ירמיהו אין מה לדבר. כן, כלומר, יש התפתחות של... כן, לפי המצב, עדיין. אני חושב. אמרו צדיק כי טוב, כפרי מעליליהם יאכלו. כלומר, לצדיק טוב. הרי מה אתם מחפשים בכל השטויות שלכם? שיהיה לכם טוב. אין לכם יותר טוב מאשר להיות צדיק. זה הביטוי, זה אותה דרשה שמובאת במסילת ישרים. בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם, מה שכר עבירה כנגד הפסדה, הפסד מצווה כנגד שכרה. בסופו של דבר, גם במובנים של אינטרס, משתלם יותר להיות צדיק מאשר להיות רשע. כן, אמרו צדיק, היא טוב. כפרי מעלה להם, יאכלו. יש שאלה בחז"ל, הם דרשו, מה זה צדיק טוב? יש צדיק שאינו טוב? מה זה צדיק שאינו טוב? אם הוא לא טוב, אז הוא רשע. מה אתה אומר? לא, חז"ל אמרו משהו אחר. זה טוב, צדיק שטוב, זה צדיק שהוא גם טוב לבריות. ויש צדיק שאינו טוב, שהוא טוב רק לשמיים ולא לבריות. עכשיו, הביקורת של ישעיהו היא חברתית. לכן הוא מדבר על הצדיק כי טוב. בסדר? כפרי מעליליהם יאכלו, אוי לרשע רע. כי גמול ידיו יעשה לו. כלומר, הרשע מכניס את עצמו למערכת של עולם רע. יש אצל הלל הזקן, נכון? על דעתיו תתפוך. בסוף מטיפה יחיתופון. מסביר הרמב״ם, למה על דעתיו תתפוך בסוף מטיפה יחיתופון? כלומר, כי ברגע שאדם משנה את כללי המשחק, אז באמת המשחק פועל נגדו. כלומר, אם אדם בונה עולם של אלימות, אז הוא מזמין אלימות. אם הוא בונה עולם של חסד, הוא מזמין חסד. לכן, אוי לרשע, רע. כלומר, הוא בונה לעצמו מערכת כזאת שבסופו של דבר תחלה אותו. כי גמול ידיו יעשה לו. כן. גמול, אתה מבין שזה במילה טובה. יפה, יפה, יפה מאוד. זאת אומרת, הוא אומר ש... ישעיהו משתמש בסגנון של הפוך על הפוך. נכון, נכון. זה מה שמושך את תשומת הלב. כן. ישעיהו דיבר עם ציבור שהקשיב לדברים האלה. כן. עמי נוגסיו מעולל, ונשים משלו בו. מה זה נוגסיו? נוגסים, נכון? מה זה הנוגס? זה שליט, זה שליט רודן. כן? אז הוא בעצמו מעולל את הנוגסים שלו. כלומר, הוא מעמיד בראשו הנהגה מושחתת, ולכן נשים משלו בו. מה זה נשים נשלו בו? מה רע בנשים? הכוונה שהאדם שוקל שיקולים על פי התאוות של נשיו. זה הכוונה. כן, כמו אצל שלמה. נשיו יטו את לבבו. כן? מה? כמו איזבל למשל, זה היה בממלכת ישראל, או שמשון עם גלילה. כן. עמי מאשריך מטעים, ודרך אורחותיך בילאו. מה? לא, מה זה מאשריך מטעים? מה זה מאשר? מי שצריך לתת לך כיוון ישר. כן? מאשר משון ישר. והם מטעים. מי שתפקידו לתת לך את הדרך הישרה, מטעה אותך. כן. ודרך אורחותיך בילאו. כן, יש דרך ויש אורחות. דרך זה הדרך הכללית. אורחות זה שבילים קטנים. כן. עכשיו, יש לפעמים שהדרך מאוד ברורה, לפעמים שאדם יש לו רעיון וזה, אבל איפה זה נופל? בוועדות. נכון? כן, כן, אנחנו קיבלנו החלטה לעשות, לשנות פה משהו, אבל יש בינתיים הרבה ועדות, ופה לא גמרו את העבודה, פה שם יש בעיה של המזכירה שהיא יכולה באותו וכו'. אז זה בדרך אורחותיך בילאו. רק הוא אומר את זה בשפה קצרה, הנביא. פסוק י' ג' זה נבואה חדשה. ניצב לריב השם ועומד לדין עמים. השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו, ואתם ביארתם הכרם גזלת העני בבתיכם. מה לכם תדכאו עמי ופני עינים תתחנו. נאום אדוני אלוהים צבאות. מה זה? זה נבואה קצרה, נכון? שלושה פסוקים.
אם זקני עמו ושריו, והשרים, זה מדבר על עצמו, ואתם ביארתם הכרם, מי זה אתם? זה השרים
בואו נתחיל עוד פעם. פסוק י' ג' ניצב לריב השם ועומד לדין עמים. זה ביטוי אוניברסלי לגמרי. כלומר, זה לא רק, הוא לא רק שופט את עם ישראל, הוא שופט את כל העמים. מכיוון שאין מסו פנים לפניו, אז כשם שהוא שופט את כל העמים, הוא גם שופט את עמו. כן? לא? תמיד השם שופט את העמים. רק שלא תמיד זה גלוי איך. אבל למשל, לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח לאיזה עם נביא, למשל יונה הנביא, אל נינווה. הם לא חזרו בתשובה שלמה, בסוף הוחרטו, נכון? כלומר, יש צדק. למשל, היה גוי אחד בשם וינסטון צ'רצ'יל. שמעתם עליו?
כן.
הוא היה ראש ממשלת בריטניה. אחרי שהגרמנים כבשו את צרפת ואת צ'כוסלובקיה ואת פולין והיו בעלי ברית של הסובייטים, והאמריקאים היו ניטרלים, המדינה היחידה שנשארה, המשמעותית שנשארה כאופוזיציה להיטלר, היה אנגליה. הדבר המתבקש מבחינת התבונה הפוליטית היה לעשות הסכם שלום בין גרמניה לבין אנגליה. אבל צ'רצ'יל לא הסכים. ומה היה השיקול שלו? הוא אמר, הוא אמר מה? הוא אמר על זה משפט מאוד מעניין בפרלמנט הבריטי, כי אלוהים לא ייתן לרע לנצח את העולם. מעניין? כן. אלוהים לא ייתן לרע לנצח את העולם. שיקול כזה הוא שיקול פוליטי. כן? אז רק, אם כן, מה שאומר כאן הנביא, ניצב לריב השם ועומד לדין עמים, יש היגיון. כן? זה לא סתם. מה המשמעות של ריבוי שמות השם? שמדובר במידות שונות. נכון? רגע, אנחנו בינתיים בפסוק י' ג', בינתיים בפסוק י' ג' נראיתי רק שם אחד. צריך לפחות לתת שם אחד, לא? ניצב לריב השם ועומד לדין עמים. אגב, מה זה ריב? ריב זה משפט. מה, לעומת זה יש סכסוך שלא מגיע לבית המשפט, איך הוא נקרא? מריבה. למשל, בספר בראשית, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ, ויאמר אברהם, אל לוט, אל נא תהי מריבה. מה הסיפור שם? בהתחלה הכתוב אומר שזה היה ריב, ואברהם אמר אל נא תהי מריבה. זהו, כלומר, אברהם לא רצה לסגור את זה בבית משפט. אל תערב את המשטרה. כלומר, לפי הכתוב, הכתוב מוסר לנו שהריב היה ריב משפטי, ושאת הריב המשפטי הזה ניתן היה לפתור על ידי בית דין. לא, לא, בית דין. היו הולכים, נדע, לשם ועבר, לא יודע למי. היו הולכים לאיזה בית משפט וקובעים מי הצודק. או לכנעני, לא יודע למי. רגע, רגע. הכתוב מוסר לנו שבימי אברהם הסכסוך היה בעל אופי משפטי, ואברהם היה נדרש בעצם לפי זה לעשות משפט. אבל לעשות משפט זה לא תואם את האופי של אברהם. לכן הוא המתיק את זה, אמר זה מריבה. כיוון שזו מריבה, בואו לא נעשה מריבה, נתפשר. זה פשרה. והשאלה אם הוא צדק או לא, אנחנו רואים מתוך הכתוב שהכתוב בא בביקורת על אברהם על זה. כן? זה למשל, כי יהיה ריב בין אנשים וניגשו למשפט. אל המשפט, נכון? ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע. מה אומר רש"י? כי יהיה ריב בין אנשים, סופם לבוא למשפט. הלמדת שאין דבר טוב יוצא מתוך מריבה. כך אומר רש"י. כלומר, מתוך מריבה זה לא יצא טוב. כי אומר, מה גרם ללוט שפרש מן הצדיק אלא מריבה? כך אומר רש"י שם. זאת אומרת, במקום לעשות מריבה, היה צריך לעשות ריב. אם יש ריב, אפשר לשפוט. כן, בבקשה. נכון. הרב, לפי דבריך נשמע שהנביאים דיברו גבוהה ולא הצליחו לגעת בלביבות העם. וכן, אני מבין מהשיעור שהעם היה מנותק מבסיס מוסרי פשוט. השאלה היא, מי כן היה אמון על חינוך ומוסריות העם בקומה הבסיסית? תודה. תשובה, החכמים. מחילה, כבוד הרב, לא כל כך הבנתי. הנביאים מדברים בלשון שירה כי הם אומרים דבר גבוה עליון וקשה להם להורידו למציאות? תודה. יש סתירה בין תחילת דבריך להמשך דבריך. בהתחלה אתה אומר שלא הבנת, אבל המשפט השני אומר שהבנת. עכשיו יש לנו אחד שקורא לעצמו בנדיקטוס מאמסטרדם. שלום רב לרב. הרב, האם יכול הרב, רב לרב, הרב, האם יכול הרב, וואו, להראות לנו מעשה מוסרי שנעשה על ידי אדם דתי ולא היה יכול, להיעשות על ידי אדם שאינו דתי? לא, לא יודע.
איזה שייך
למה? אני לא יודע, לא, לא יודע על מה הוא מדבר. כן? מה ש... אולי אתה מדבר על מה שאמרתי על החכמים, שהחכמים עסקו בתקנת כל מיני תקנות. כשהמטרה של החכמים הייתה למנוע מן האדם לפתח את הרע. כן? כי ברגע שהאדם על כל צעד ושעל יש לו איזה הלכה, אמנם הוא הופך להיות קטן ועצבני, אבל ישר. לעומת הנביאים שעשו אותנו גדולים, אבל לא ידענו להתמודד עם כוחות החיים האדירים שהיו בנו. ולכן אומתנו הגיעה לגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. טוב, בואו נחזור אם כן לפסוק י' ג', ניצב לריב השם ועומד לדין עמים. מה התפקיד של המשיח? לשפוט בין הגויים. כלומר, זה אינסטנציה בינלאומית, משפטית. מה שבית המשפט הבינלאומי בהג מנסה לעשות, המשיח מצליח לעשות. השאלה, אם הם מדברים בחידות, בכוונה, שלא יבינו, ועוד, מה הקשר בין מריבה למים? נראה לי שיש משהו שם. האם הם מדברים בחידות, בכוונה, שלא יבינו? לא, הנביאים רצו שיבינו. הם רצו מאוד, וכנראה העם גם הבין מה שהם רוצים. אבל יש הבדל בין להבין מה שהנביא רוצה לבין היכולת לממש את זה. והעם כנראה לא היה מסוגל לממש את תוכחותיהם של הנביאים. הקשר בין מריבה למים, אמנם יש פסוקים במשלי שמדברים על קשר בין מים לבין מריבה, וגם בתורה. אבל פה בספר ישעיהו לא מצאנו שום קשר, ולכן כיוון שאנחנו לומדים את ספר ישעיהו ולא ספרים אחרים, אנחנו לא נתייחס לשאלה. כדרכנו, שלא לסטות מהנושא. כן, כדי לא לבזבז זמן. אז בואו נחזור אם כן לפסוק י' ג'. ניצב לריב השם ועומד לדין עמים. השם במשפט יבוא. כיוון שהוא במשפט יבוא, הוא חייב גם לדון את עמו, כי הרי אין, איך לומר, אין משוא פנים לפניו. עם זקני עמו ושריו. עכשיו, כיוון שהוא מחליט לבוא במשפט, אז עכשיו פונים אל זקני עמו ושריו. ואתם, ביערתם הכרם, גזלת העני בבתיכם. עכשיו, בימי ישעיהו יש הרבה מאוד דימויים שלקוחים מן הכרמים. עבודת הכרם כנראה הייתה מאוד מאוד מרכזית ביהודה, ולכן הציבור ששומע אותו צריך דימויים מהסוג הזה. ביארתם הכרם. מה זה הכרם? כרם ישראל, כן, כנסת ישראל. כן. גזלת העני בבתיכם. מה? הוא מדבר, כן, עם זקני עמו ושריו. ההנהגה. כן. מה זה? ביארתם, הרסתם. כן? לא, ביארתם זה כמו ששולחים... ששולחים בהמות, והם אוכלים בשדה של מישהו אחר. זה נקרא לבער, וביער בשדה אחר. זה אפילו בפרשת השבוע. מה לכם? תדכאו עמי, ופני עניים תתחנו. כלומר, מה לכם? שימו לב שזה כתוב במילה אחת. יפה. כן, כלומר, הוא גם רומז למלך. מה לכם? המלך שלכם. כן? זה, הוא רוצה ללמוד את זה. תדע כי הוא עמי. מה? בן דוד שלו. מי זה המלך? המציאה הוא כבר, לא. ישעיהו לא ניבא בימי המציאה. נכון? אלא הוא התחיל לנבא בזמן עוזיהו, נכון? אז עוזיהו זה הבן דוד שלו. במידה, והוא מדבר על ימי עוזיהו. בסדר? כן. לא נעים, כן, צריך לכבד את המלך. גם אפילו משה כיבד את פרעה, כתוב, נכון? פן נפגענו בדבר. במקום, כדי לא להגיד פה נפגעך. הוא אומר, ראשי כבוד מלכות. מה אתה אומר, פסוק י' ג'? ישמית את המלך. כן, אבל כולם מסתובבים, כן, מסתובבים מסביב, השרים, הזקנים וזה, בסוף אתה מבין על מי מדובר. יש פה הערה יפה. הבנתי. יופי. שלום ובוקר טוב. שאלה כללית. אם דברי הנביאים לא מתאימים ולא משפיעים על בני זמנם, מדוע הם נכתבו? תשובה. כי דברי הנביאים הם אמת. דברי הנביאים הם דברי אמת וצדק. דבר נוסף, הנביאים הם נותנים לנו את הגודל של האישיות. כלומר, אומנם החכמים יותר יעילים מן הנביאים, אבל ברור שהנביאים גדולים מן החכמים. הם גדולים באישיותם, ואנחנו צריכים דגם של גובה להתייחס אליו. כי אם היו רק החכמים, היינו הופכים להיות ממש קטנים. החכמים נותנים לנו את העזרה הטכנית כדי שנגביע את עינינו אל דבריהם של הנביאים. כן. נכון, ידע. נכון. גם משה רבנו עשה אותו דבר. כן, כתוב במדרש שכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה תכתוב, ויאמר אלוהים נעשה אדם. נעשה. אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה נותן מקום למינים לרדות. אמר לו, אף על פי כן כתוב, והרוצה לטעות יבוא ויטעה. עכשיו צריך להבין משהו מאוד מעניין. מה זה אומר הביטוי הזה? הרוצה לטעות יבוא ויטעה. שהמינות מתוכננת. זה חלק מן התהליך. כן. טוב. נכון. מה לכם זה לא מנוקד בכתב יד. נכון. לכן יש פה משחק. כן? הנביא אומר מה לכם, אבל הוא רומז שגם המלך פה אחראי. מה לכם? הניקוד הומצא הרבה יותר מאוחר, אבל גם אם לא ניקדו, אבל אמרו. כשהנביא אמר, מה לכם? הוא אמר, מה לכם?
הוא קרא מהכתב, אנחנו רואים שכתוב מלכם,
והוא כן, יכול להיות שהוא אמר את זה באיזושהי אינטונציה, שנתן גם מקום לחשוב שמדובר על המלך. זה כמו שלמשל כתוב על המרגלים, שאמרו, לא נוכל לעלות כי עצום הוא ממנו. אז המילה ממנו בעברית יש לה שתי משמעויות, מאיתנו ומאיתו. אז לכן הם אמרו, עצומו ממנו. כל אחד יבין איך שהוא רוצה. בבקשה. יעיין הכבודו בספר אורות של הרב קוק, בחלק זרעונים, פרק ב', בפרק הנקרא חכם עדיף מנביא. בסדר? אתה שואל מה קורה היום, אני מנוע מלענות לך. מדוע? כי אנחנו לומדים ישעיהו. ואין דרכנו לסטות, לדון בסוגיות משיקות. לכן אני הפניתי אותך אל המקור. אם זה כזה חשוב לך, זה לא יהיה קשה בשבילך לקרוא את הפרק ההוא. זה עמוד וחצי, סך הכל. ברב קוק. לא, זה לא מה שאני אמרתי. אמרתי אורות, בחלק הנקרא זרעונים, פרק ב'. אופני עניים תטחן. מה זה לטחון?
לשחוק.
כן? כלומר, באים העניים, מה זה פני עניים? זה הפנייה, העניים פנו אליהם, והם מוחקים את הפנייה.
משחקים
בגלגלי הדרוק. כן. התחינה זה גם פעולה חקלאית. נאום, אדוני אלוהים צבאות. מה שלושת המילים האלה אומרות? מה זה אדוני באלף דלת נון יוד? זה עשיית הדין. דין. בכלל, המקובלים שבו לב ששם אדנות, זה אותם אותיות כמו דינה, דינה דמלכותה. כן, כלומר, זה מידת הדין, לפני כתוב האדון השם צבאות, נכון? כלומר, הוא המלך. הוא מצפה מן המלך של מטה לעשות משהו. המלך לא עושה את העבודה שלו. לכן כאן הוא בא בשמו, שם אדנות. השם צבאות, למדנו שהשם צבאות הוא אלוהי המדינה הישראלית. נכון? כלומר, כל התביעה פה היא תביעה של מידת הדין פוליטית. או? לכן השימוש בשמות האלה. עד כאן מובן? טוב. עכשיו, כאן מגיע פרק מדהים בריבוי הפרטים הציוריים שלו. ויאמר השם, יען כי גבהו בנות ציון. קודם כל, מה זה יען? שמה? יען, כמו היען. כן, שמגביה את היפה. לא חשבתי על זה. אבל יש פה משהו נוסף. כשכתוב ויאמר השם, זה כאשר יש שאלה שאף אחד לא מצליח לפתור. כן, למשל כתוב, על מה עבדה הארץ? אז אומרת הגמרא, שדבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכים, ולא ידעו לענות. עד שאמר הקדוש ברוך הוא בעצמו שנאמר, ויאמר השם על עוזבם את תורתי. זאת אומרת, כשכתוב ויאמר השם, הכוונה שמישהו אחר ניסה לענות, ואף אחד לא הצליח לענות, עד שהשם גילה. למה אף אחד לא הצליח לענות? כי מדובר על סיבה נסתרת. כתוב משל, מה זה עבדה הארץ? שלא ברכו בתורה תחילה. כשמישהו לא ברך בתורה תחילה, לא שמו לב לאן זה מגיע. לכן היה צריך לחשוף את הראשית של הראשית של הכל. גם פה, הנפילה של המדינה מתחילה מאיזה התנהגות מתנסית של הבנות. נכון, בדיוק. נכון, זה בדיוק ככה. מתחילים את הנקודה יותר קטנה. כן. אם כן, יש סתירה עם דברי הרמב״ם, שלפיו הנביאים הם רק חכמים ברמה גבוהה, אז איך חכם עדיף? אני לא יודע למי הוא נתן סתירה. הוא כותב שמה שהרמב״ם נתן סתירה. בטט. זה לא יפה לתת סתירה. הוא מתכוון בתו. אני לא מאמין שהוא לא יודע עברית עד כדי כך, שהוא חושב שסתירה בתת זה סתירה בתו. אז זה משחק מילים. הוא מקבל השראה מישעיהו. טוב, התשובה היא שזה נכון שהחכמים הם נביאים, הנביאים הם חכמים, אבל כיוון שהם היו נביאים, הנבואה הפכה להיות החוויה המרכזית של עולמם, ולכן היותם חכמים זה נדחק הצידה. כבוד הרב, הנביא כותב את דבריו, ואחר כך אומרם או אומר את דבריו ואז כותבם, או שהוא בכלל לא כותב את דבריו, אלא דורות אחריו כותבים את הדברים. לפעמים ככה, לפעמים ככה, לפעמים ככה. אז אולי גם אנו טועים, אם כן אי אפשר לעשות כלום עם ודאות. אבל זה חלק חשוב בחיים, לפעול מתוך ודאות. נכון, אבל אנחנו לא אלוהים. והיחיד שלא טועה אף פעם זה הקדוש ברוך הוא. האפיפיור. יפה. ארבעה. אין מה לעשות. כלומר, אנחנו מתקדמים על דעת זה שאנחנו נעשה טעויות. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אנושיים. סומך עלינו.
מה הוא רוצה לבנות ציון?
מה הוא רוצה לבנות ציון? את זה אנחנו נראה בפעם הבאה. שלום.